שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי.
המתקפה על מערכת המשפט בשנים האחרונות גזרה על בגץ סוג של ריסון שיפוטי. הוא לא ממהר להוציא את ההרמונים מן האש בשורה של סוגיות פוליטיות. מחר יגיעו לדיון בבגץ עתירות נגד החלטת היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט שלא לחקור את חלקו של ראש הממשלה נתניהו בפרשת הצוללות וכלי השייט. הפרשן המשפטי שלנו, דוקטור עידו בר, מנתח איתנו את סיכויי העתירות האלה.
המוטציה הבריטית של נגיף הקורונה האיצה את ההדבקה בשבועות האחרונים בישראל, ועכשיו מדברים באמן על עלייה בסבירות למוטציה ישראלית. במרכז המידע של אמן כותבים כי מבצע החיסון ההמוני המתרחש במקביל להתפרצות פעילה, עלול דווקא להוביל ללחץ אבולוציוני על הנגיף. כתבת הבריאות שלנו רוני לינדר תסביר מה זה אומר.
איש העסקים הישראלי בני שטיינמץ נידון לחמש שנות מאסר בבית משפט בשוויץ, לאחר שהורשע במתן שוחד בסך $8.5 מיליון בגינאה. שטיינמץ טוען כי פסק הדין מנוגד לכללי הדין הבינלאומי והוא מתכוון לערער. ישראל פישר יספר על ההסתבכות הזו ועל סיכויי הערעור. אנחנו מתחילים. שלום לדוקטור עידו באום.
שלום סמי ואיתה.
שלום.
הפרשן המשפטי שלנו, אתה כותב הבוקר שאותה מתקפה על בגץ ועל מערכת המשפט בשנים האחרונות כנראה די אפקטיבית, משום שבגץ גוזר על עצמו סוג של ריסון שיפוטי, הוא לא ממהר לפתור לפוליטיקאים את הבעיות שלהם, אבל מחר יגיעו לדיון בבגץ עתירות נגד ההחלטה של היועץ המשפטי לממשלה שלא לחקור את חלקו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בפרשת הצוללות וכלי השייט ופרשת המניות. אז תתאר לנו גם את העתירה וגם את הסיכויים שלה. על רקע אותו ריסון שיפוטי, כן?
אם הוא באמת מתקיים, יכול להיות שיש בו שינויים.
כן, אז אולי נתחיל מזה שנדמה לי שבחודשים האחרונים רואים איזה שינוי מגמה דק מני דק, אבל הוא קורה, וזה שבגץ שולח שוב ושוב מסרים, בוא נאמר, קצרי רוח למדינה. אני חושב שאפשר היה לראות את זה למשל בעתירות בעניין התקציב, או כלומר פשרת האוזר על דחיית התקציב, השופטים מאוד לא אהבו את זה, הם דרשו מהמדינה הסברים. ראינו את זה גם בכך שראש הממשלה סירב לחתום על הסדר ניגוד העניינים, אחרי שהוא התחייב לעשות את זה בבגץ הידוע של ה-11-0 שהכשיר את דרכו לראשות הממשלה. השופטים מאוד לא אהבו את הדבר הזה, וגם לא את הניסיון של נתניהו לטעון שהיועץ לא יכול לחייב אותו, לא יכול להכריח אותו בדבר הזה. השופטים גם מאוד לא אהבו את העובדה שנעשה שימוש באיכוני שבק על פי חקיקת השבק. הם בכלל גם לא מתלהבים כל כך מחוק הקורונה. פתאום רואים את בגץ קצת יותר קצר רוח.
אבל חכה רגע, אתה אומר קצר רוח מצד אחד, מצד שני אתה מתאר דברים די מזעזעים. זאת אומרת, ראש הממשלה מקבל מהיועץ המשפטי לממשלה טיוטה או מסמך של ניגוד עניינים, עליו לחתום עליו, וראש הממשלה פשוט מתעלם מזה ואומר אין לך סמכות, זה לא מעניין אותי, ופחות או יותר זורק את זה לפח, ואתה מדבר על חוסר נוחות סביב דבר כזה, זה, על פניו זה היה צריך להיות דבר שיגרום להם להיות יותר נחרצים.
תשמע, אני חושב שכל מי שמסתכל רואה שבגץ הוא באמת מרוסן. זו תופעה מוכרת. בתקופות חירום בתי משפט נוהגים לתת מרחב תמרון לממשלה, אבל אנחנו לא בתקופת חירום רגילה, ואנחנו לא בממשלה רגילה, ואנחנו לא עם ראש ממשלה רגיל, אלא אחרי כמה מערכות בחירות עם סימני שאלה מעל עובדה שהוא נאשם בפלילים. עובדה שבגץ מתחיל לזוז מעמדתו המרוסנת היא כבר איזשהו סימן, אולי סימן חיובי לכך שהם מבינים שם בבגץ, או לפחות יש שופטים שמבינים שאי אפשר לקבל את מה שאומרת הממשלה, או ראש הממשלה כפשוטו, צריך להתחיל להציל בזה ספק, ואולי גם צריך להתחיל להתערב במקומות הנכונים.
אגב, יכול להיות שהם עצמם מזהים שמנדלבליט קצת מאוסס, למשל בנושא הזה של אותו ניגוד עניינים שהוא רוצה להחתים את נתניהו. מה, כאילו, למה אתה שולח את זה להערות? אתה היועץ המשפטי לממשלה, אתה צריך להגיד לו, לכאן אתה נכנס ולכאן אתה לא נכנס. ההיסוס הזה הוא גם פותח פתח לבגץ לבוא ולהגיד, תפסיק להסס, יש פה גבולות גזרה.
אתם צודקים לגמרי, אני חושב שזאת הייתה טעות חמורה מצדו של מנדלבליט בכלל לשלוח את ההסדר להערות של נתניהו, כאשר זה לא הסכם, זה הסדר, כלומר, מנדלבליט אמור לשלוח את ההסדר הזה ולהגיד, תחתום, וזה מחייב אותך. ואיכשהו נקלע לשמטה אפלה עם נתניהו בוויכוח על, על הדבר הזה. וזה מביא אותנו לדיון שאמור להתקיים יום שני מחר, על העתירות נגד מנדלבליט, למה הוא לא חוקר את פרשת הצוללות וכלי השייט, ולמה הוא לא חוקר את הפרשה של המניות שנתניהו קיבל במחיר די נמוך יחסית בחברה בבעלות בן דודו נתן מיליקובסקי, ואחר כך מחר במחיר ממש ממש מוצלח.
כן, ברווח גדול.
היועץ כידוע לא רוצה לחקור אפילו את, את שתי הפרשות האלה, בשתיהן יש לו דוח יחסית מפורט, לא מאוד מפורט, כי אחת הפרשות היא, היא פרשה ביטחונית, אז אנחנו לא יודעים בדיוק את כל הפרטים שגרמו ליועץ להחליט את ההחלטה, אבל הוא אומר, אין כאן אפילו חשד סביר לחקירה פלילית. בעתירות האלה שהוגשו על ידי שלושה גופים, התנועה לאיכות השלטון, משמר הדמוקרטיה וקבוצה של אנשי עסקים, שמוביל אורני פטרושקה, יזם הייטק, יש קריאה גם לחקור חקירה פלילית, אבל גם למנות ועדת חקירה ממלכתית. כלומר, יש כל מיני אופציות שעומדות בפני בג"ץ. עכשיו, התנועה לאיכות השלטון עשתה עבודה מאוד משמעותית באיסוף תצהירים מהרבה מאוד אנשי ביטחון, שכולם אומרים, חווינו חוויה לא טובה, זאת אומרת, הלחץ הזה מצד נתניהו, שלא הצלחנו להבין מאיפה הוא בא, לקנות את הצוללת הזאת, זה מעורר את החשד. משהו כאן מפריח. היועץ דוחה את זה. היועץ אומר, סיפורים כאלה אני יכול לספר, אבל אני צריך ראיות, אני צריך את הקדחה מהשן. ונדמה לי שאם קוראים את העמדה של היועץ, רואים שגם הוא מרגיש לא נוח עם הסיפור הזה. הוא אומר שמהראיות שהוא עשה, מהבדיקה שלו, עולה שהייתה כשלים בהתנהלות, היו כשלים בהתנהלות של מערכת הביטחון, וזה כשלים בנושאים מאוד מאוד משמעותיים למדינה. זה אומר היועץ, מה העותרים? היועץ המשפטי לממשלה. ובזה אני חושב שהוא מעוטט לשופטי בג"ץ, במיוחד אם הם מוכנים לסגת קצת ממדיניות הריסון שלהם, שהדרך היא לא חקירה פלילית, כי הוא לא רוצה לחקור חקירה פלילית, וגם לא בטוח שבעוד 3-4 שנים כשתיגמר החקירה הזאת, זה בכלל יהיה רלוונטי למישהו. הדרך היא ועדת חקירה ממלכתית, גוף חזק עם סמכויות חקירה, בלתי תלוי, כי את מי שעומד בראש ועדת חקירה ממלכתית ממנה נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות. ועדה כזו יכולה לפעול במקביל לחקירה הפלילית ולהליך הפלילי בתיק 3,000, בניגוד לוועדה שמינה בני גנץ בראשות סטרשנוב שהיועץ קרפד אותה. ולכן יש לך הרבה יותר כוח. אני חושב שהיועץ רומז שאם זה הכיוון שבג"ץ ילך אליו, הוא לא
התנגד. זאת אומרת שאם הוא כבר הולך, אז שילך עד הסוף בעניין הזה, כי בעצם כל מסלול אחר זה מסלול שהוא דרך ללא מוצא. אם אתה מתחיל חקירה, הסברת שזה גם ייקח הרבה זמן ולא יקרה שום דבר. אם אתה עושה מסלולים אחרים, אז הממשלה צריכה להחליט על, על ועדה כזו, ואז היא לא תחליט, כי ראש הממשלה נגוע ישירות לעניין הזה. מה הסיכום?
מהבחינה הזאת, איתן, זה לא החלטה פשוטה, בוא נבין.
נכון, אני גם לא זוכר מקרה כזה בהיסטוריה של מדינת ישראל.
נכון, תראה, אף ממשלה לא אוהבת להקים ועדות חקירה ממלכתיות. הם בדרך כלל עושות את זה, ממשלות רק כאשר לוחצים אותם, מפעילים לחץ ציבורי ואין להן ברירה. יש מעט מאוד מקרים שבהם זה נעשה מרצון. וכאן, בוודאי ובוודאי שזה לא יקרה, כי ממשלה בראשות נתניהו לא תקים ועדת חקירה בתיק 3,000 בפרשת
של למרות נתניהו. שאגב, לוועדות חקירה ממלכתיות יש היסטוריה של, מאחר ופוליטיקאים ממנים אותם, של הגדרת גבולות גזרה, בסופו של דבר נופלים על הדרגים המקצועיים הרבה פעמים, ולא על הדרגים הפוליטיים. ראינו את זה גם בוועדת הגרנט, במלחמת יום כיפור, ראינו את זה גם בוועדת בייסקי, עם נפילת הבנקים. כלומר, בדרך כלל אם פוליטיקאי, בטח ראש ממשלה, יקים כזו ועדה, אני חושב שגם הבחירה בסוג האנשים, מי יושב שם וכולי, די תגן עליו. אבל כנראה זה ראש ממשלה שלא ייקח סיכון כזה.
זהו, אני חושב שאם ראש הממשלה יקים את הוועדה, באמת יכול להיות סיפור כזה, ואז אולי נראה עתירות לבג"ץ על השאלה מה עם סמכויות וגבולות הגזרה של, של הוועדה הזו. אז יכול להיות שהוא יקדים את, את המהלך, אפשר לשאר איזה רעיון כזה. אבל קודם כל בג"ץ צריך לעשות את המהלך האמיץ מבחינתו, וזה לבוא ולהגיד שאם הממשלה לא מקימה ועדה כזו, לנוכח מה שאמר מנדלבליט על מה שקרה בתיק 3,000, זה יהיה בלתי סביר. ולכן צריך להקים את הוועדה. וזה הדיון מחר.
אוקיי, מה הסיכוי אחד שזה באמת יקרה, ושתיים, שוב, פשוט לא קיבלתי תשובה מדויקת, האם אי פעם קרה שבית המשפט, נשיא בית המשפט, נשיאת בית המשפט, החליטו על ועדת חקירה ממלכתית בניגוד לעמדת הממשלה וראש הממשלה?
לא קרה. אין לזה תקדים, אבל אנחנו חיים במציאות ללא תקדים.
כל יום יש לנו כאלה עכשיו.
קיצוני, תראה, אחד הדברים ששופטי בג"ץ אמרו בשנה האחרונה המון המון פעמים לעותרים זה, תנו לנו קולב, תנו לנו וב, תראו לנו מדינה שעשתה את זה. תשמע, אין מדינה בעולם שמתנהלת במשבר קורונה, במשבר כלכלי חמור כל כך, למעלה משנתיים, אתם יודעים את הזמן המדויק, ללא תקציב, עם ארבע מערכות בחירות שוטפות וראש ממשלה שנאשם בפלילים. אין מדינה כזאת, ולכן בשום מקום בעולם בג"ץ לא ימצא תתאים לעשות את הדבר הזה. הגיע הזמן שבג"ץ יבין שזה תפקידו, תפקידו המוסדי, לקבל החלטות כאלה.
זה דיון של כמה זמן? זה, הם מתי מכריעים בעניין הזה?
מחר יהיה דיון בעל פה, ואני חושב שלפי הערות השופטים, הנשיאה חיות פסלה את עצמה הבוקר מהדיון הזה, כי היא אמרה שאחד המצהירים, האלוף נועם טיבון, מוכר לה, ולכן ההרכב הוא השופטים יצחק עמית, ניל הנדל ונועם סולברג, זה הרכב לא פשוט.
אגב, מה זה מוכר לה? כאילו, חצי מדינה פה מכירה אנשים, כאילו, זה לא קצת התחמקות?
יכול להיות, יכול להיות. אני יכול לחשוב על ההתחמקות הזאת כמשהו שמוביל לכמה כיוונים, אני לא רוצה להמר, אבל אני חושב שיהיה דיון מעניין. וברגע שנשמע את השופטים מחר, אז אולי נדבר ונדע לאן הרוח נשאר.
בהחלט. יפה. דוקטור עידו באום,
תודה רבה. תודה רבה לך כרגיל.
תודה לכם.
שלום לרוני לינדר.
היי איתן, היי סמי.
אהלן.
כתבת הבריאות שלנו, אז תראה, אני קורא מהעיתונות בחול, ואני רואה שם בעיקר מאנגליה, שהם מפרסמים דברים די מדאיגים. בוריס ג'ונסון ואחרים בבריטניה אומרים שהווריאנט או המוטציה הבריטית בין 30% ל-70% יותר מדבקת, אבל גם בין 30-40% יותר מסוכנת או גורמת למוות מאשר מוטציות אחרות. ואחרי זה יש גם סיפורים על המוטציה הדרום אפריקאית שהיא 50% יותר מדבקת, וגם לא ברור עדיין אם החיסון עובד עליה. בנוסף לזה יש גם את הסיפורים עכשיו של אמן שהחליטו שהם מביטים על מבצע החיסונים, והם אומרים שדווקא אם כולם יהיו מחוסנים אז ייווצר איזשהו לחץ אבולוציוני על הנגיף, ומה שאנחנו נמצא פה זה משהו שיודע להתמודד בהגדרה עם החיסון.
נכון, אז באמת, כמו שאמרת, לא ברור זה, ולא ברור זה, זה בעצם אפשר לתת את הכותרת לאירוע הזה של המוטציות, זה הרבה מאוד חוסר בהירות, יש המון המון סימני שאלה, עד עכשיו דיברו על זה שהיא יותר מדבקת, עכשיו מתחילים לדבר אולי יותר אלימה, וכל דבר כזה אנחנו גם לא יודעים להגיד בוודאות אפילו את הדברים האלה, כי אנחנו לא יודעים למשל האם היא באמת יותר מדבקת, או שבעצם אנחנו באירוע של חורף ווירוסים נשימתיים בחורף יותר מדבקים. לגבי האלימות, אנחנו לא יודעים אם היא יותר אלימה, או שפשוט עכשיו יש חולים קשים שמציפים את הבתי חולים, אז הם מתים יותר מהר ויותר, ואיכות הטיפול בהם יורדת. מה שאנחנו כן יכולים להגיד כרגע, כפי שזה נראה כרגע, שהסגר המהודק שאנחנו נמצאים בו, מצליח להוריד את רמת ההדבקה, את קצב, את ה-R.
0.95, זה כבר פחות מאחד.
נכון, הצליח להוריד בדיוק באותו קצב שהוא הוריד את ההדבקה בסגר הקודם, בגל השני. כלומר, מהבחינה הזאת, אנחנו כן יכולים כבר להגיד במידה די גדולה של ביטחון, שהמוטציה, ככל שהיא מדבקת, לא משבשת את היעילות של הסגר. אז זה כבר דבר אחד טוב. מה יקרה כשנפתח את הסגר? יכול להיות שהמוטציה הזאת גורמת יותר לאירועים של סופר ספרדרים. ראינו שפתאום, זה הכל אנקדוטלי מאוד, אין משהו מוחלט שאפשר להגיד. אבל בגדול, אנחנו עוד לא ממש יודעים, אנחנו כן יודעים שהיא הולכת ומשתלטת על התחלואה בישראל.
העניין הוא רוני שלאורך כל המשבר הזה, אנחנו מוצפים גם במידע אמיתי ומוצק, וגם באלמנטים של הפחדה, כדי בכל זאת לשכנע את מי שלא מספיק פוחד, או צפצף על הוראות הסגר, בכל זאת לציית לכללים. והשאלה, אם המוטציה הזאת זה אירוע רפואי נטו, או שגם עושים בו שימוש לייצר קצת יותר בהלה, כדי לקבל קצת יותר ציות?
אז
אני
חושבת שזה אני מנסה להאמין שאף אחד לא מפחיד פה, אף אחד בכוונה. אני חושבת שכל קבלת ההחלטות פה זה דוגמה קלאסית לקבלת החלטות מאוד דרמטיות בתנאים של חוסר ודאות, ועכשיו יש לנו גם את החיסון באמת. ואנחנו כבר מתחילים להבין בצורה די ברורה שכל החזון הזה שנשב כולנו בליל הסדר כמו פעם כימים ימימה במרץ, שאמר נתניהו, זה כבר לא בדיוק יקרה במובן הזה שאנחנו לא הולכים לחזור כל כך מהר לשגרה מלאה.
גם אם שיעורי החיסונים יהיו מאוד מאוד גבוהים?
נכון, כי גם לגבי החיסון, שוב יש לנו המון חוסר ודאות, עדיין לא יודעים כמה בחיים האמיתיים החיסון הזה מגן מהדבקה לעומת הניסוי של פייזר, כי בכל זאת החיים הם לא ניסוי של פייזר. אנחנו לא יודעים כמה אנשים לא מחוסנים יישארו בתוך קבוצות הסיכון, ואנחנו יודעים שאם תהיה התפרצות מאוד גדולה, יהיה לנו פה כיסים מאוד גדולים של אנשים לא מחוסנים. אז גם יש לנו את הילדים שלא התחסנו, אם אנחנו נפתח לגמרי את המשק, הם מן הסתם ידבקו בהמוניהם, והם יוכלו גם להדביק אנשים לא מחוסנים, כך שנראה שהחזון הזה של חזרה מלאה לשגרה בליל הסדר לא יקרה.
אני רוצה לשאול אותך על משהו שאמר בסוף השבוע מנכ״ל משרד הבריאות לשעבר, משה בר סימן טוב, שהוא מציע פה איזה מודל של אפס הדבקה, כלומר לעשות באמת סגרים מאוד מאוד נוקשים, לסגור את שדה התעופה וכו'. ובעיניי זו הצעה מזעזעת, בעיקר על רקע העובדה שיש חלקים גדולים בחברה הישראלית שלא מצייתים, אז אולי קודם צריך לבוא איתם בדברים לפני שמציעים מודל כזה. יש עוד אנשים שמציעים מודל כזה, באמת חושבים שהוא ישים?
בוא נהיה ניו זילנד ולא רק בזה, תשמע, אפשר...
עוד לא הגיע, אף פוליטיקאי עוד לא מעז, בטח לא בזמן בחירות לדבר על אפס הדבקה, כי המשמעות היא באמת סגר מאוד ארוך, והציבור כבר פשוט שבור ורצות מהסגר הזה. כן, שומעים פה ושם שהדבר הזה נשקל, כי באמת, בסך הכל, זה המודל היחיד שבאמת הצליח, המודל בניו זילנד ואוסטרליה, אבל אתה צודק ב100%, שזה תלוי בהמון המון משתנים שלא מצליחים בינתיים להתקיים בישראל.
אני אומר, רמזור לא הצלחת ליישם, אז איך אתה בכלל מסתכל על אפס הדבקה?
נכון, זה תלוי במשמעת ציבורית מאוד גבוהה, זה תלוי אפילו בדבר הכל כך פשוט לכאורה של שמירה על הגבולות. אנחנו רואים שאני לא מצליחים פה לשמור על הגבולות. כמה שזה לא נשמע, משימה לא בשמיים, עדיין אנחנו רואים ש... תראה, הגל השלישי כולו התחיל מאנשים שחזרו מטורקיה והלכו לחתונות. אז קשה לראות את זה במובן ההתנהגותי. כמודל, זה מודל, אין ספק שהוא מודל שכולנו היינו רוצים לחוות אותו. תראה, בניו זילנד אנשים מסתובבים כאילו אין קורונה, ובמדינות שהצליחו לעשות את זה.
שם אני שומע יוצאים... שאפילו מסכות עכשיו זה רשות. הלוואי אלינו. בואי נדבר רגע על אמן, הצבא, כותבים על מבצע החיסונים, שדווקא העובדה שחיסונים מתקדמים מהר, עלולה להביא ללחץ אבולוציוני על הנגיף וליצור פה מוטציה ישראלית.
כל עוד לא כולם מתחסנים, זה קצת לפי העיקרון הזה של אנטיביוטיקה, שככל שנותנים יותר אנטיביוטיקה, חיידקים משתכללים ונהיים יותר אלימים, אותו דבר עם הווירוס, שמנסים לחסום אותו, אז אבולוציונית הוא מנסה להשתדרג ולהשתחל דרך החרכים, מה שנקרא. אני חושבת שצריך להסתכל עכשיו על מה שקורה פה, וברור שזה אינטרס מכל מבחינה שהיא, איך מסתכלים על זה, אינטרס הוא שכמה שיותר אנשים פה יחוסנו, כמה שיותר מהר, בדגש מאוד 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 גדול על קבוצות הסיכון, שהן בעצם אלה שמגיעות לתחלואה קשה ותמותה.
כן, אגב, לפי העניין של גם של המוטציות וגם התרחיש הזה של אמן,
רק להגיד שכרגע אין לנו הוכחה על איזושהי מוטציה, אנחנו לא יודעים על מוטציה שהחיסון לא יעיל לגביה.
כן. אבל אני אומר, אם אנחנו משקללים את המידע הזה, גם על מוטציות וגם התרחיש הזה של אמן, אני חושב שאנחנו לא נשמע כל כך מהר את ראש הממשלה אומר, צאו, תעשו חיים, תשתו קפה, תשתו בירה. יש איזה... כן, יש איזה...
אם יש איזה עקומת למידה, אז כנראה שאנחנו לא נשמע...
תלוי מה יהיו תוצאות הבחירות. יכול להיות שאם יהיה לו 61 חברי כנסת, אז הוא יגיד, תצאו לחגוג. אני לא יודע. תראי, אני מסתכל פה ממש, כמו שאני, בזמן שאני מדבר איתך על אתר הגארדיאן הבריטי, מציין הרבה דברים שקשורים לישראל. אז קודם כל הוא מציין מידע שמגיע מישראל על זה שהזריקה הראשונה פחות יעילה ממה שאולי קיוו אנשים.
ככה זה נראה, אבל שוב.
כי הבריטים רצו ללכת על הכיוון הזה מפאת חוסר בזה, ויש דיון נוסף שמצוטט בו גם שר הבריאות יולי אדלשטיין, על מה אנחנו בדיוק עושים עם הפלסטינאים.
זה לא רק הפלסטינאים, זה בכלל עניין עולמי. כל עוד, לא כל העולם, וזה משהו שאנחנו נעסוק בו המון, 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 אני מניחה בעתיד, שצריכה להיות פה ערבות הדדית עולמית, כי לא ייתכן שמדינות מסוימות יהיו מחוסנות לגמרי, וישכחו מהנגיף הזה. כל עוד לא חסנו את כל העולם, לא יהיה באמת מיגור של המגפה ככל הנראה. ככל שנוגע לפלסטינים, אז אחד כמה וכמה, כי יש לנו איתם קשרים כל הזמן. פיזיים.
אגב, זו עוד אחת הבעיות שבעצם המשמעות שלהם זה שישראל היא לא ניו זילנד. לניו זילנד אין 4.5 מיליון אנשים שחיים לצדך ושמחל קשורים לישות מדינתית או משהו אחר, כמו הפלסטינאים. אז זה אומר שאם רוצים לעשות אפס הדבקה בישראל, צריך להיות גם אפס הדבקה ברשות הפלסטינאית.
נכון, אבל צריך להגיד ביושר שעוד הרבה לפני הפלסטינים על נתב"ג, לא, שוב אני אומרת, זה לא הצליחו לשמור כמו שצריך, ואפילו בשבועות האחרונים אנשים פה נכנסים עם איזושהי חובת בידוד תיאורטית כזאת, ואף אחד לא משגיח על זה באמת שהם שומרים על בידוד.
שלא לומר, אם יפרצו עוד הסכמי שלום, אז בכלל תהיה עוד פעם עוד תנועה של מטוסים.
כן.
יפה. רוני לינדו, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום לישראל פישר.
שלום, שלום.
אז ביום שישי שעבר, בסוף השבוע, בית המשפט בז'נבה הרשיע את איש העסקים הישראלי בני שטיינמץ, והטיל עליו 5 שנות מאסר ועוד קנס של עשרות מיליוני דולרים, בגין פרשייה של שוחד בגיניה. אז תן לנו קודם כל את המסגרת של הסיפור, והאם בפועל בני שטיינמץ באמת הולך להיכנס לבית הסוהר, ובאיזה מדינה?
קודם כל, גם אם הוא ייכנס לבית הסוהר בסופו של דבר, זה ייקח עוד המון זמן, כי יש עוד אירורים שצפויים להיות, כי בית המשפט נתן להם סמכות לערער, אבל זו פרשייה שמתגלגלת כבר מ-2012, אז שדווח בבריטניה על חקירה בחשד לשחיתות במתן זכויות קריאה ב-BSGR, שזו חברה שהשם שלה זה בני שטיינמץ גרופ ריסורסס, אבל בני שטיינמץ טוען שהוא רק יועץ לחברה הזו, קודם כל. החשד הוא שבמסגרת התחקיר והחקירה שהתנהלה, זה שהחברה של שטיינמץ, עם שני שותפים נוספים, נתנו להם ממדי טורה, אשתו הרביעית של נשיא גינאה דאז, לנס דה קונטה, שנפטר מאז, 8.5 מיליון דולרים, באמצעות שרשרת מאוד מורכבת של העברת כספים ממבנה תאגידי, שזה גם היה חלק מהחשדות של חברות קשה מוקמו ודרכם הועברו הכספים, כדי שיקבלו את זכויות הקריאה. בינתיים שום דבר מעופות הברזל שנמצאים שם עוד לא יצאו מהאדמה, והיה שם סיפור עם שותפה, הבלה הברזילאית שהייתה שותפה שלו, שגם טובעת את שטיינמץ בטענה שהוא מכר לה חצי מהמכרה, למרות שהוא בעצם קיבל את הזכויות באמצעות שוחד, ולכן זה לא חוקי. אבל החדשות הגדולות כאן, שהן תקפות גם לשוויץ וגם לישראל, הוא החוקים שבעצם מאלץ OECD, הארגון, את המדינות להעביר שבמסגרתם אסור לשחד גורמים גם במדינות שלישיות שלא חברות בארגון, ולכן זהו תיק דגל, וגם הפרקליטות שמנהלת פה חקירה בנושא בינתיים בלי תוצאות, זה תיק דגל שלה בנושא הזה בדיוק.
אגב, למה המשפט הזה אבל בכלל צריך להתנהל בשוויץ? אם זה אירוע שקורה באפריקה, אנחנו יודעים שאפריקה זה יכול להיות חור שחור לפעמים, למה זה צריך לקרות בשוויץ?
כמה סיבות. קודם כל, שטיינמץ גר בז'נבה במשך שנים רבות, עד למעשה 2016 הוא התגורר שם. חלק מהחברות וחלק מחשבונות הבנק שדרכם הועברו הכספים נמצאים בשוויץ, ולשטיינמץ גם יש אזרחות צרפתית, אז יש כל מיני הסכמים משפטיים בין צרפת לשוויץ שמאפשרים בעצם את הניהול חקירה שם. לא הייתה טענה נגד הסמכות של שוויץ לחקור את המקרה, בגלל שהחברות שטיינמץ ובגלל ששטיינמץ התגורר בז'נבה שנים רבות. צריך לומר גם שממשלת גינאה בעצם הגיעה עם שטיינמץ להסכם, והם משכו את כל הטענות נגד שטיינמץ ויצרו שם את החקירות וההליכים המשפטיים נגדו. לפי דיווחים, מי שתיווך בין שטיינמץ לממשלת גינאה היה לא אחר מניקולס סרקוזי, נשיא צרפת לשעבר.
אז תאמר לי, לאן הוא מתכוון להרער אם ככה, מכל הרשויות המשפטיות הללו? הוא חוזר להרער בז'נבה, או שהוא יכול גם ללכת לדין בינלאומי אחר, ולטעון שמלכתחילה לז'נבה או לבית המשפט השוויצרי לא הייתה את הסמכות להרשיע אותו בעניין?
עד עכשיו הם לא העלו טענה שהם סמכות, הם רק אמרו שהם יערערו. ובפי השיטה בשוויץ, אז יש את מערכת המשפט לכל קנטון, ומעל זה יש את מערכת המשפט המרכזית של המדינה, של הערעורים והעליון. בשלב הזה, הערעור יכול להתקיים בערכה גבוהה יותר בבית המשפט בז'נבה, ואחריו עוד יצטרכו לראות מה קורה. בינתיים, עד שיגמרו כל ההליכים, שטיינמץ חופשי, זאת אומרת, הוא יכול גם לחזור לישראל לצורך העניין, הוא היה שם במשפט, יש לו את המטוס הפרטי שלו, לא תהיה לו בעיה לחזור לישראל, ובינתיים הוא חופשי. השאלה היא מה יקרה בהמשך, כי גם החקירות בארצות הברית, מצבן קצת ירדו מתחת לרדאר, ויש גם תביעות של ולי הצרפתית שדורשת סכום של $2 מיליארד מ... שטיינמץ והחברות שלו, וטוענות שהוא השתמש בכסף בכל מיני עסקות נדלן בארצות הברית, וכמובן הקרב הידוע של שטיינמץ מול סורוס, וארגוני השקיפות שסורוס מממן, שכל הזמן חוקרים את מעשיו של שטיינמץ, ופוסמו כל מיני דברים על פעולות של חברות של בבעלות שטיינמץ, או שקשורות לשטיינמץ, בנוגע לניסיון להשיג מידע על מה שסורוס מחפש עליו.
אבל רגע, אני רוצה בכל זאת לעניין הזה. מה הטענה של שטיינמץ חוץ מהעובדה שהוא אומר אין לי קשר לפעילות של BSGR בגינאה? הרי אם החברה עשתה את זה, על זה אין מחלוקת שהחברה שילמה שוחד?
החברה עצמה גם הכחישה שהיא מעורבת בזה, אבל שטיינמץ בעצמו שהוא עומד למשפט, הוא לא עומד בתור BSGR, הוא עומד כבני שטיינמץ, מי שנמצא לכאורה, לטענתו היה רק יועץ לחברה, והוא לא ידע בדיוק מה קורה שם בפרשה הזו, ובכלל הוא אומר שלא היה לו קשר עם אנשי ממשל אנשי ממשל בגינאה עד אחרי שהתשלומים האלו עברו לכאורה לאותה מעמדית טורה, שדרך אגב כי זו העידה במשפט, 11 עדים לא הגיעו למשפט, מאנשים שהיו צריכים להעיד שם, וכתב ששטיינמץ טענו שזה משרת אותם, אבל בשורה התחתונה השופטת שם ראש הרכב פסקה ששטיינמץ אשם, שהוא היה צריך לדעת, שהוא לא יכול להסתתר מאחורי הטענה שהוא לא יודע מה קורה בחברה.
חוץ מזה, יש לשטיינמץ עוד סיפור ברומניה, תספר גם עליו.
סיפור ברומניה, שגם שם הוא גזרו עליו 5 שנות מאסר, שזו פרשייה ששטיינמץ זוכה בערכאות נמוכות יותר, אבל זה פשוט ניסיון, לפי הנטען או לפי מה שהם הורשעו בו, זה ניסיון להוציא במרמה אדמות מהמדינה במנגנון של השבת נכסים של ממשלת רומניה אחרי נפילת המשטר הקומוניסטי לאיזשהו נסיך רומני שלא ברור אם הוא באמת נסיך ומה באמת היה מגיע לו, וניסיון לקדם את הבניות או את השימוש בקרקעות האלה, וזה, אתה יודע, עוד צרה לשטיינמץ שמתמודד איתה. גם שם האנשים של שטיינמץ טוענים שלא היה כלום ואין כלום, והם צריכים לבטל את פסק הדין הזה. הנימוקים לפסק הדין ברומניה עוד לא פורסמו, דרך אגב, הם רק פרסמו את פסק הדין ואת העונש, אבל הם עוד לא פרסמו את הנימוקים. ועד אז גם כן, לכאורה פסק הדין לא חלוט והסיפור שם לא נגמר, וגם שם הם אמרו שהם ינסו להרער עליו.
כן, אגב, גם בישראל היה לו בעבר פרשייה עם רשות המיסים, עלתה על החשד שהוא העלים מיסים בהיקף רחב, ובעצם הוא עזב את ישראל, בין השאר על רקע חילוקי דעות עם רשויות המס. אחת הסיבות זה שהוא באמת מגדיר את עצמו כיועץ, הוא לא מגדיר את עצמו כבעלים בחברות שבשליטתו.
כן, זה מאוד קשה להוכיח בדיוק את הדברים האלה, כי החברות של שטיינמץ יש להם באמת מבנה תאגידי מאוד מורכב של חברות החזקות, בתוך חברות החזקות, וקשה מאוד לעקוב, והחברות האלה רשומות גם בכל מיני מדינות בעולם, כמו יאי קיימן ו... בכל מקום שבו הן פועלות בנפרד, ולכן מאוד קשה לעקוב אחרי זה.
אז אם אנחנו מסכמים את העניין, מצד אחד באמת פסק דין תקדימי ברמה העולמית, על גם סביב הנושא של המכרה הגדול בעולם לכל מה שקשור לברזל, אבל אנחנו נמשיך את הטלנובלה הזאת בעוד הרבה משפטים ובעוד הרבה סמכויות כאלה ואחרות.
זה עוד לא נגמר, כמעט 9 שנים מאז הפרסום אז בפייננשל טיימס, וזה עוד לא נגמר, וזה לא צפוי להסתיים כל כך מהר. מה שכן צריך להגיד, שמערכת המשפט השוויצרית, באמת ניהלה פה משפט מהיר, ככה היא עובדת, היא עושה שבועיים של דיונים מרוכזים, ואז מתפרסמת ההחלטה. בניגוד למה שקורה כאן, שהכל יכול להימרח, וכל יכול לקחת הרבה מאוד זמן, שם זה מהיר, אז יכול להיות שגם כל הליך הערעור יהיה מהיר יותר שם.
כן, יפה. ישראל פישר.
תודה רבה על ההעברות עליו.
תודה רבה. להתראות.
אז זהו, עד כאן אינטרסנטים להיום. איתן אבריל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה גם לך.
וגם ליונתן מניאביץ' שעורך אותנו, אנחנו נהיה פה גם מחר. להתראות.